save, solidos osha shuoi. All of us of vadati beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי, חג באדר, חף ג' באדר תשפ', מסכת שבת, דף י' ג', רדיו קול חי זוהי האכסניה ותדרים. דרכם מגיעים קולות התורה עליכם, הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הזה, חף ג' באדר, בשנת בית אלפים תפנון לבריאת העולם, החלו שבעת ימי המילואים להקמת המשכן עד א' בניסן, היום השמיני. אנחנו מבקשים להקדיש וללמוד את התלמוד תורה שהוא כנגד כולם, לזכותו של הבחור החשוב שלמה בן יהודית, שבזאת השנה בעזרת השם ובישועתו, ימצא את הזיווג ההגון לו. בזכות התלמוד תורה של הרבים וזיכוי הרבים, ביום הזה, בו החלה הקמת המשכן, הוא יזכה במהירה לבנות את משכנו הפרטי. ביום הזה בו אנו לומדים בדף היומי אודות לשדך הבנות בשבת, ימצא את זיווגו האגון בקרוב ממש, משכנו ייבנה בניין הדעד. וכעת נכנסים אנו אל בית המדרש בשמחה ובטוב ליבב. יהי רצון מפניך אדוינו אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יומר. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. היום הזה עלתה לנשמתו לגנזי מרומים בשנת תף קוף מם זין של רבי חיים חייקה בן רבי שמואל מעמדור, בעל חיים וחסד. היום הזה בשנת תף ריש חבב עלתה נשמתו לגנזי מרומים של האדמור מגור, בעל החידושי ערים, רבי יצחק מאיר בן רבי ישראל רוטנברג. היום הזה בשנת תף ריש נון א' עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי יעקב בן שלמה רקח מטריפולי, בעל מעשה רוקח ושערי תפילה ועוד. היום הזה בשנת תפריש סמך ב' עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי יעקב בן רבי שמעון פרלוב, השופרה די יעקב. היום הזה בשנת תפריש פי א' עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי רפאל בן רבי אריה לייב שפירה מבלוז'ין, בעל תורת רפאל. היום הזה בשנת תפריש פי ב' עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי משה נחום בן רבי מאיר ולנשטיין, בעל בני משה, מייסד הבדץ והרעבת של הבדץ. בשנת תפשין למד ג' היום הזה עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי יהודה משה בן רבי יחיאל יוסף דנציגר, האמונת משה מאלכסנדר. היום הזה בשנת תפשן סמך זין, עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי ישראל בן רבי שניאור זלמן גרוסמן, בעל הליכות ישראל, מראש ישיבת פינסק קרלין. יעמדו נשמותיהם של הצדיקים הקדושים הללו לפני כיסא הכבוד, ויבקשו בעד כלל ישראל, ימליצו טוב בעדינו ובעד כל כלל ישראל. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי, מצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות, על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה למד א', מצוות קידוש שבת בדברים, מצווה שבפרשת יתרו שבספר שמות. לדבר דברים ביום שבת בכניסתו וכן ביציאתו, שיהיה בהם זכר גדולת היום ומעלתו והבדלתו לשבח משאר הימים שלפניו ואחריו. שנאמר זכור את יום השבת לקדשו, כלומר זוכרו זכר קדושה וגדולה. ובפירוש אמרו חז"ל במסכת פסחים שדברים אלו מצווים אנו להומרן על היין, שכן בא הפירוש זוכרו על היין. והעניין הוא שנותנים בכוס יין רביעית חי או מזוג או יותר מרביעית, אבל לא פחות מזה, והמזיגה ידועה שיהיה חלק אחד של יין חי וטוב ושלושה חלקי מים ומברכים עליו קידוש שבת. כמו שידוע הנוסח בין היהודים, וכן ביציאת שבת גם כן מברכים על היין לכבוד היום, ואותה ברכה של מוצאי שבת נקראת הבדלה. משורשי מצווה זו, כדי שנתעורר מתוך מעשה זה לזכור גדולת היום ונקבע בלבבינו אמונת חידוש העולם, כי ששת ימים עשה השם. ועל כן התחייבנו לעשות המעשה עם היין לפי שטבע האדם מתעורר בו הרבה, שהוא סועד ומשמח כאמור במסכת ברכות. וכבר אמרתי לך, כי לפי התעוררות האדם ומעשהו יתפעל אל הדברים לעולם, ומזה השורש אמרו בגמרא במסכת פסחים, שאם הפת חביב על האדם יותר שיקדש על הפת, כי אז מתעורר טבעו יותר למה שהוא תאהב, ואף על פי שביציאת היום לא אמרו כן, אלא שחייבו להבדיל ביין, הכל פנים גם בזה צדקו, כי הם זיכרונם לברכה, גם התורה של אימה יבחרו לעולם ברוב, ובאמת כי רוב העולם יבחרו אל השתייה במוצאי שבת יותר מן האכילה, לפי שכבר קבעו סעודה גדולה ביום לכבוד השבת. ואין צורך לתת טעם על חייבם אותנו, שיהיה בכוס רביעית דפחות מזה השיעור אין ראוי ולא יתעורר לב אדם עליו. אשר חייבונו בהדחת הכוס ושלא לטעום כלום עד שיקדש ושיקדש במקום סעודה, כל זה ענפי שורש התעוררות שאמרתי. דיני המצווה כגון נוסח הקידוש וההבדלה, איזה הוא ואיזה יין ראוי לקדש עליו, ואיזה אינו ראוי, ומקדשים ומבדילים בשיחר, והאוכל בערב שבת וקידש עליו שבת, או בשבת ויצא שבת, וכן נוסח קידוש ימים טובים והבדלתן, ודיני הברכה שאנו חייבים לברך על הבשמים, ואיזו בשמים הם ראויים לברך עליהם או שאין ראויים, ויתר פרטי המבוארים בסוף פסחים, ובמקומות ממסכת ברכות ושבת. ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בסחרים ונקיבות, ואף על פי שמן המצוות שהזמן גרמה, שכן לימדונו רבותינו זיכרונם לברכה, שאנשים חייבות בקידוש והבדלה. ועובר עליה ולא קידש השבת בדברים, ביטל מצוות הסב עם קידשו בדברים בלא יין ובלא פת, בדיעבד יצא ידי תורה. זוהי מצווה למד א', מצוות קידוש שבת בדברים מתוך ספר החינוך, המצווה ה-31 מתוך תרי"ג המצוות, וכעת בסייעתא דשמיא הגדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הלא הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף י"ב במסכת שבת. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון לסיכום ולחזרה. הנה השאלות פעם נוספת, והפעם לצידן גם התשובות. שאלה ראשונה הייתה מדוע מותר לצאת בתפילין בערב שבת, והתשובה, משום שחייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה ולא ישיח דעתו מהם. שאלה שנייה, מדוע אסור לקרות לאור הנר בשבת והתשובה שמה יתה את הנר? שאלה שלישית, מדוע יש הבדל בין בגדי בני מחוזה לבגדי בני הכפרים לעניין האיסור להבחין ביניהם? והתשובה, משום שבני מחוזה היו מפונקים ולא עסקו במלאכה, ולכן בגדיהם היו רחבים כשל נשים, ויש חשש שמה יתה את הנר בבואו להבדיל ביניהם, ואילו בני הכפרים הבגדים שלהם היו צרים. שאלה רביעית, מדוע בבית החולה אפשר להתפלל בלשון ארמי? והתשובה, משום שהשכינה מצויה אצל החולה. שאלה חמישית, באיזה איסור נאמר הכלל שאין הקדוש ברוך הוא מביא את הכלל לידי צדיקים? התשובה בתוספות, רק באיסור אכילה, משום שזהו גנאי לצדיק. והשאלה האחרונה, מה הדין שמה שאינו קבוע המשתמש בנר של שמן? והתשובה, רב אמר הלכה שמותר לו, אבל אין מורין כן. רבי ירמיה ברבא אמר שההלכה הוא מורין כן. אלה הם התשובות לשאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור בדף י"ב במסכת שבת. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראי ליקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום חמישי בשבוע כ"ג באדר תש"פ, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף י"ג במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י"ב עמוד ב', 25 שורות לפני סוף הדף בנקודותיים, ומן המילים ולא יקרא לאור הנר. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כי אתנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה ולא יקרא בספר לאור הנר בליל שבת, שמא יבוא לעטות הנר כדי שידלק יותר טוב. אמר רבא, ההלכה שלא יקרא בליל שבת לאור הנר שמא יתה אינה רק כשהנר נמוך שמצוי שיבוא לעבור ולעטות, אלא אפילו אם הנר מונח גבוה ממנו שתי קומות גובה האדם, ואפילו אם הנר מונח גבוה ממנו כמידת שתי מרדעות מטות שמנהיגים בהם את הבקר, ואפילו אם הנר מונח בגובה 10 בתים זו על גב זו, שאין חשש שיבוא לעטות, מכל מקום לא יקרא לאורו שלא חילקו חכמים בגזירתם, מפני שאם יתירו בגבוה, יבואו לזלזל אף בשינו גבוה. מדייקת הגמרא הלכה מלשון המשנה בדין הזה. ממה שנאמר ולא יקרא בלשון יחיד, משמע חדו דלא יקרא. דווקא אדם אחד כשהוא לבדו אסור לקרוא לאור הנר בשבת מחשש שמא יתה. את ראישה פרדמי. אבל לשניים יחד מותר לקרוא לאור הנר בשבת, שאם יבוא אחד מהם לעטות יזכירו חברו. בקשה הגמרא ועתניא, הראשונים בברייתא לא יקרא אחד ולא יקראו שניים לאור הנר. מבואר לא כמו ההלכה הזו, מתרץ את הגמרא, אמר רבי אלעזר, לא קשיא. אין סתירה, כאן במשנתנו שמשמע ששניים יחד מותרים לקרוא לאור הנר מדובר, כשהם קוראים בעניין אחד, שמתוך כך כל אחד שם לב למה שעושה חברו, ואם יבוא לעטות, יזכירו ששבת היום ואסור, ואילו כאן בברייתא שאסרה, אף לשניים יחד לקרוא מדובר, כשהם קוראים בשני עניינים, והיינו בשתי פרשיות, שכיוון שכל אחד מעיין לעצמו בפרשה שקורה בה, אינו מבחין במעשה חברו, ואם יבוא לעטות, לא ישים ליבו לכך, להזכירו שאסור. וכל זה כשקוראים בספר אחד, אבל בשני ספרים אסור לשניים לקרוא אף בעניין אחד, אומר הריטב"א. הטעם, מפני שכל אחד טרוד בספרו ואינו משגיח במעשה חברו. מקבילה הגמרא את ההלכה הזו, אמר אבונה, ובה מדורה, ואם היו קוראים לאור מדורת אש גדולה, אפילו עם 10 בני אדם אסור, כיוון שיושבים רחוק זה מזה, וגם קצות העיצים דולקים בסמוך עליהם, אין אחד רואה כשחברו בא לחטות ולהעיר את האש. ואירת הגמרא דין קריאה לאור הנר בשבת באדם חשוב. אמר רבה, אם אדם חשוב הוא מותר לו לקרוא לאור הנר בשבת, שמפני חשיבותו אינו רגיל גם מימות החול להטות נר לצורך עיונו, וממילא אין חשש שמא יתה אותו בשבת. מקשה הגמרא להלכה הזו, מי תווה יקשו בני הישיבה שנינו בברייתא לא יקרא לאור הנר מחשש שמא יתה. אמר רבי ישמעאל בן אלישע, אני אקרא לאור הנר ולא אתה. ופעם אחת קרא לאור הנר בשבת, וביקש ורצה בטעות להטות, וכשנזכר ונוכח בטעותו אמר, כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומרים לא יקרא לאור הנר. כלומר, כמה גדולים דברי חכמים במשנה שסתמו באומרם לא יקרא לאור הנר בלי להגיד את הסיבה. רבי נתן אומר, המעשה ברבי ישמעאל בן אלישע היה שלא רק רצה להטות אל הקרה ואף איתה את הנר. וכשנוכח שעבר על איסור בשוגג, כתב על פנקסו, אני ישמעאל בן אלישע קריתי ויתיתי נר בשבת, לכשיבנה בית המקדש, אבי חטאת שמינה, כדין מחלל שבת בשוגג. הנה מבואר, שאף שהיה אדם חשוב, היה אסור לו לקרוא מחשש שמא יתה. מתרץ את הגמרא, אמר רבי אבא, שייני רבי ישמעאל בן אלישע, שונה רבי ישמעאל בן אלישע משאר אנשים חשובים, הועיל ומשים עצמו על דברי תורה כהדיוט, שלא חשש על כבודו כשהוא צריך לעשות דבר עבור לימוד תורה, ולכן היה חשש שמחלש אור הנר יתקנו בעצמו. ובאמת הוא לא היה נחשב אדם חשוב לעניין הזה. מביאה הגמרא שתי ברייתות הסותרות זו את זו בעניין בדיקת השמש לאור הנר בשבת. תני חדה שנינו בברייתא האחת, שמש המשמש בסעודה, בודק בשבת כוסות וקערות לאור הנר לראות אם הם נקיים. ותני אידך שנינו בברייתא האחרת, שהשמש לא יבדוק כוסות וקערות לאור הנר. נמצאו הברייתות סותרות, האם חששו שמה השמש יתה את הנר לצורך בדיקתו ולכן אסור או לא חששו ומותר. תרץ את הגמרא לא קשיא. אין סתירה בין הברייתות. כאן בברייתא שאסרה לשמש לבדוק כוסות וקערות לאור הנר, מדובר בשמש קבוע, שאימת רבו מוטלת עליו שמא יגער בו או יסלקנו מעבודתו אם ימצא בכוס ובקערה דבר לכלוך ולכן מדקדק לבדוק בעיון ויש חשש שמא יתה. כאן בברייתא שהתירה לשמש לבדוק, מדובר בשמש שאינו קבוע, שאין אימת רבו מוטלת עליו כל כך, ולכן אינו מדקדק לעיין היטב בבדיקתו ואין חשש שמא יבוא להטות. אי ביתה עם התירוץ נוסף, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, והה בשתי הברייתות מדובר בשמש קבוע. ולא קשי, אין סתירה בין הברייתות. הבא ברייתא שאסרה לשמש לבדוק, מדובר בדמישך בנר של שמן, שכיוון שרבו מקפיד עליו יש חשש שמא יתה, והבא ברייתא שהתירה לשמש לבדוק, מדובר בדנפתא, נר של נפט שריחו רע, שכיוון שמסריח יותר כשמתה אותו לא יבוא לעטותו. מסתפקת הגמרא לפי התירוץ הזה, היבא אלו, הסתפקו בני הישיבה, שמש שאינו קבוע שאין נעימת רבו עליו, ובדמישך מהו, בנר של שמן שאינו מסריח מה דינו, האם כיוון שאינו קבוע השמש, אז גם ביום חול אינו רגיל לעטות ומותר לו לבדוק בשבת, או שמא בנר של שמן, כיוון שאינו מאוס, רגיל לעטותו בחול ואסור לו לבדוק בשבת, שמא יתה. ואירת הגמרא את ההלכה באופן הזה, אמר רב, ההלכה היא שמותר לשמש שאינו קבוע לבדוק לאור נר של שמן, ומכל מקום אין מורין כן לרבים שלא יזלזלו באיסורי שבת. ורב ירמיה ברבא אמר, ההלכה היא שמותר לבדוק ואף מורין כן לרבים. מספר את הגמרא, רב ירמיה ברבא איקלה לבי רב אסי, הזדמן לביתו של רב אסי, קם שם, קם שמשו של רב ירמיה ברבא, שבבית רב אסי הוא שמש שאינו קבוע, וקבדיק לנהורה דשרגה, ובדק את ניקיון הכלים לאור נר של שמן. אמרה לדביתו, אמרה אשתו של רב אסי לרב אסי, הוא אמר לו, אבי דאחי, והרי אתה סובר שאסור לשמש לבדוק לאור הנר אף שאינו קבוע. אמר לה, ישיב לרב אסי, שווקי, אני חילו, כרבי סביר עלי, הוא סובר כרבו רב ירמיה ברבא, שמתיר לשמש שאינו קבוע לבדוק אף לאור נר של שמן, ואף מתיר לאורות כן. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, באמת אמרו החזן רואה חן תינוקות קורין, אבל הוא לא יקרא. מקשה הגמרא סתירה בדברי המשנה, כיצד אמרה המשנה שהחזן לא יקרא עם התינוקות? ואמר תרי שערי, המשנה אמרה בתחילת דבריה, החזן רואה חן התינוקות קורין, מה אליו? האם אין הכוונה שמותר לו אף לקרות עמהם? שכיוון שהתינוקות קורין לאור הנר, אין דינו שונה מהם. ותרץ את הגמרא, לא, אין הכוונה להתירו לקרוא עמהם, אלא רק לסדר ראשי פרשיותיו, לראות לאור הנר את ראשי הפרשיות שהתינוקות קורין ומרגיל עצמו בפיו לקרותם. שמתוך שראש הפרשה שגור בפיו, יזכור בחולה למחר בקריאת התורה ויוכל לסייע בלחש לעולים לתורה לקוראה בנקודותיה וטעמיה בלא לטעות. וכן אמר רבא בר שמואל, אף שאסור לחזן לקרוא כל הפרשה, אבל מסדר הוא ראשי פרשיותיו, מקשה הגמרא וכל הפרשה לא, וכי לקרוא את כל הפרשה לאור הנר לא הותר. מי טבעי יקשו על כך בני הישיבה שנינו בברייתא, רבן שמעון מגמליאל אומר, התינוקות של בית רבן, הילדים הלומדים בבית רבם היו מסדרים את פרשיותיהן בליל שבת וקורין לאור הנר. משמע שמותרים לקרוא את כל הפרשה לאור הנר ולא רק את ראש הפרשה. מתרץ את הגמרא, ביתה אם תרצה אמור לפרש את הברייתא שאין הכוונה שהיו מסדרים את כל הפרשה אלא רק ראשי פרשיותיו. וכדברי רבא בר שמואל, ביתה אם תרצה אמור לפרש את הברייתא שבאמת סידרו את כל הפרשה, ושייני שונה הדבר בתינוקות של בית רבן, הועיל ואימת רבן עליהם, ואף בכל אינם פושטים ידם לשום דבר שלא על פי רבם, לא עתי להצלוי, לא יבואו לעטות את הנר, ולכן מותר להם לקרוא לאורו. מכל מקום הוא לא יקרא ימיים את כל הפרשה כמבואר במשנה, כיוון שהם יראים למנוע את רבם מלהטות. כך אומר הרמב"ן. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, כיוצא בו לא יוכל הזב עם הזבה מפני הרגל עבירה. למדנו במשנה בדף י' א' עמוד א', עשו הרחקה אחרת לעבירה ואמרו לו יוכל הזב עם הזבה, אף שגם הוא תמה מפני הרגל עבירה, שמה יבואו לידי עבירה שמתוך אכילתם יחד, עלול לבוא עליה והזבה אסורה באיסור כרת. ויהיה הגמרא ברייתא מדייקת מדברי המשנה את גודל הטהרה שנהגה בישראל. תניא, שנינו בברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, בואו ראה דכן פרצה, דכן גברה הטהרה בישראל, שלא שנינו במשנה לא יוכל הטהור עם הטמאה מפני הרגל עבירה, כיוון שלא הוצרכו לגזור על כך, שכן אף את החולי נחלו בטהרה, ומעצמם לא היו אוכלים עם נשותיהם בימי תומתן, שלא יתמו את מאכליהם. אלא שנינו במשנה רק לא יוכל הזב עם הזבה מפני הרגל עבירה, שכשהוא טמא אינו נמנע בעצמו מלאכול עמה, ורק באופן זה הוצרכו לגזור. ויהיה הגמרא את המשך הברייתא, כיוצא בו גזרו חכמים שלא יוכל זב פרוש האוכל חולין בטהרה עם זב עם הארץ, החשוד על המעשרות ועל הטהרות, שמא בכך ירגילנו אצלו יהיה הזב הפרוש רגיל אצל עם הארץ. מקשה הגמרא, וכי מרגילו אצלו מה יהווה, מה בכך שמרגילו אצלו, איזה מכשול עלול להיות מכך? משיבה הגמרא, אלא אימה, אמור בברייתא שהחשש הוא שמא יאכילנו דברים טמאים. מקשה הגמרא, עד תו זב פרוש לאו דברים טמאים אכיל? וכי זב פרוש אינו אוכל דברים טמאים, הרי כל מה שנוגע בו נטמא. לכן מתרצת הגמרא, מה רבה צריך לומר שטעם האיסור לאכול עם המארץ משום גזירה שמא יאכילנו דברים שאינן מתוקנים, דהיינו שלא הופרשו מהם מעשרות. ולמרות שהבאי עצמו אמר במסכת כתובות דף כ"ד עמוד א', רוב עמי הארץ מעשרים הם, מכל מקום סבר שיש להחמיר כאן כדי להרחיק מן העבירה. ורבה אמר, אין לגזור שמא יאכילנו עם הארץ דברים שאינם מתוקנים, כיוון שרוב עמי הארץ מעשרים הם, וחכמים הם שגזרו שלא לאכול מהם בלא לאסר, וכיוון שהיא גזירה מדרבנן, אין גוזרים גזירה לגזירה, אלא חששו שמא יהיה הפרוש רגיל אצלו ויאכילנו דברים טמאים אף בימי טהרתו של הפרוש. ויהיה הגמרא ספק בעניין ובדין הרחקת נידה מבעלה. היבה אלו הסתפקו בני הישיבה נידה, מהו שתישן האם מותר לה לישון עם בעלה במיטה אחת כשהיא בבגדה והוא בבגדו, וכגון שגם הוא טמא ואין לה חשוש משום טהרתו, או בזמן הזה שאין בו טהרה. האם יש בזה חשש שמא יבואו לידי עבירה, או שמא אין לכך חשש באופן הזה, כיוון ששקר של לבושים בבגדיהם המזכירים להם את האיסור. אף שדבר גדול מזה אמר רבונה במסכת כתובות דף סמכה א' עמוד א', שאסור לה אף להציע לו מיטתו בפניו, ואם כן כל שכן שאסור לה לישון עמו במיטה אחת, מבאר הריטב"א שהגמרא מסתפקת האם ניתן לפשוט הלכה בזה ממשנה או ברייתא ולא רק מדברי המורה כרבונה. ותוספות הריט"א כתב שהספק שמא הותרו לשכב בבגדיהם הוא משום שהותרו להתייחד, ונסתפקו אם יתירו להם גם לשכב בבגדיהם. רוצה הגמרא לפשוט את הספק, אמר רב יוסף תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק, שנינו במשנה במסכת חולין דף קוף דלת עמוד ב', העוף עולה מותר להניחו עם הגבינה בסמוך לגבינה על השולחן שאוכל עליו, שכיוון שהאיסור לאוכלם יחד אינו מן התורה אלא מדרבנן כדלהלן, לא גזרו שלא לעלותו שמא יבוא לאוכלו, כיוון שזו גזירה לגזירה, ואינו נאכל יחד עם הגבינה שגזרו חכמים שמא יבוא לאכול עם הבשר בהמה ואסור מן התורה. אלו הם דברי בית שמאי. בית הלל אומרים בשר עוף לא עולה עם גבינה על השולחן ולא נאכל עמה, ומבואר שלבית הלל גזרו שלא לעלותם יחד על השולחן, שמא יבוא לאוכלם יחד. אם כן גם כאן יש לאסור לנידה ובעלה לשכב במיטה אחת, שמא יבואו לידי עבירה. דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת שאיני אתם שונה הדבר שם בהעלאת עוף עם גבינה על השולחן משום דלק הדעות. אין דעות של שני בני אדם שיזכירו זה לזה להיזהר מן האיסור. אבל עניין שכיבת נידה ובעלה במיטה, יש דעות של שני בני אדם, ואם אחד מהם ירצה בשגגה לעבור עבירה, השני יזכיר לו. ומביאה הגמרא ראיה לכך, חכנה ממסתברא, דאיכא דאיכא דעות שאיני, כך גם מסתבר לומר ששונה הדבר במקום שיש דעות. כיוון דקתני סיפא, שנינו בהמשך המשנה שם בדף קוף זין עמוד ב' במסכת חולין. רבן שמעון בן גמליאל אומר, שני אחסנאים, אורחים השוהים באחסניה אחת, האוכלין על שולחן אחד, זה אוכל בשר וזה אוכל גבינה, ואין חוששים שמה יאכילו זה את זה. הנה מבואר שכשיש דעות אין חוששים למכשול. אבל דוחה הגמרא את הראיה ומוכיחה להפך. ולאו יתמר עליו וחילו נאמר בבית המדרש על המשנה הזו, אמר רב חנין בר עמי, אמר שמואל בשמו של שמואל, לא שנו ששני אורחים מותרים לאכול בשר וגבינה על שולחן אחד, אלא כשאין מכירים זה את זה, ואין חשש שמה אחד ייטול מן השני ויוכל, אבל שני אורחים המכירים זה את זה, אסורים לאכול בשר וגבינה על שולחן אחד. ואני נמי וגם אילו נידה ובעלה מכירים זה את זה נינו. הם מכירים אחד את השני ויש חשש שיקשלו. דוחה הגמרא את הראייה לאסור ואומרת, אחי אשתה, וכי כך נראה בעיניך עכשיו שיש להשוות נידה ובעלה לאורחים המכירים זה את זה? התם שם באורחים אמנם דעות איקה, יש דעות, אבל שינוי באופן אכילתם לקה, אין. שהרי אוכלים בדרך אכילה רגילה, ולכן כיוון שהם מכירים זה את זה, יש לה חשוש שהם יאכילו זה את זה. אבל לאחר כאן בנידה ובעלה, איקה דעות ואיקה שינוי. יש גם דעות ויש גם שינוי, שהרי דרכם היא לשכב בקירוב בשר, והם שוכבים בבגדיהם. ומחמת השינוי, ייזכרו שלא להיכשל. ואומר רשי, שנאמר בספר שמות פרק רפא לפסוק י' שהרה כסותה ועונתה לא יגרה, דורש את הגמרא במסכת כתובות דף ממחת, שהרה זה קירוב בשר. ואומר שאינו יכול לשכב עם אשתו, אלא הוא בבגדו והיא בבגדה, עליו לגרשה וליתן כתובתה. מביאה הגמרא את הראיה מהמשנה בלשון אחר. איקא דאמרי, יש אומרים שרב יוסף הביא את הראיה באופן זה, תשמע בו ושמע ראיה שנינו במשנה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, שני אחסנאים אוכלים על שולחן אחד, זה אוכל בשר וזה אוכל גבינה, ואיתמר עלה, נאמר על זה בבית המדרש, על המשנה הזו. אמר רב חנין ברמי, אמר שמואל, לא שאנו שמותרים לאכול זה עם זה, אלא שאין מכירים זה את זה. אבל אם הם מכירים זה את זה, אסור. ואני נמי וגם נידה ובעלה, מכירים זה את זה נינו. מכירים זה את זה הם. ויש לאסור להם לשכב יחד בבגדיהם. דוחה הגמרא ואומרת, אתם שם ברוכים המכירים זה את זה, אמנם דעות איקה, דעות יש, אבל שינוי באופן אכילתם לקה, אין. ולכן אסרום. אבל אחר כאן בנידה עם בעלה, איקה דעות, יש דעות ואיקה שינוי, ויש גם שינוי ששוכבים בבגדיהם, ולכן אין חשש שיקשלו. ויהיה הגמרא ראיה ממשנתנו שאף כשיש דעות, אסרו. הגמרא לא באה להוכיח שאף כשיש דעות ושינוי אסור, שהרי גם כאן יש רק דעות ולא שינוי, אלא רק באה לפשוט את הספק האם מותר לנידה ובעלה לשכב יחד הוא בבגדו והיא בבגדה, ולבסוף דוחה שגם כאן אסור כיוון שאין שינוי. תשמע בו ושמע ראיה ממה ששנינו במשנה לא יוכל עזב עם עזבה משום הרגל עבירה. הנה מבואר שגזרו חכמים אף כשיש דעות. דוחה הגמרא הכנה גם כאן באכילת זב עם זבה יש לדחות שאין ראיה לנידה ובעלה שוכבים בבגדיהם, שאומנם דעות איקה, דעות יש, אבל שינוי לקה. שינוי אין, כיוון שאוכלים כדרך אכילה ולכן אסרו. מביאה הגמרא ברייתא המפורשת שלמדו איסור בזה מפסוק. תשמע בו ושמע ראיה שנינו בברייתא נאמר על איש צדיק בספר יחזקאל פרק חי פסוק ו', אלה הרים לא אכל ועיניו לא נסע אל גילולי בית ישראל ואת אשת רעהו לא טימא, ואלישה נידה לא יקרב. אלה הרים לא אכל, היינו שלא עבד עבודה זרה בערים שזו אכילה מזבחי מיתים, ועיניו לא נסע אל גילולי בית ישראל, היינו שלא עבד שער עבודה זרה כגון הבעל שבשומרון והעגלים שבבית אל ובדן. ובמסכת סנהדרין בדף פ"א פרשו מה נאמר, אלה הרים לא אכל שלא הוסקק לאכול ולהתפרנס בזכות האבות המכונים הרים כיוון שצדיקו. מקיש הפסוק, משווה הפסוק את איסור אישה נידה לאיסור אשת רעהו. מה אשת רעהו? כשם שבאשת רעהו אף אם הם שוכבים הוא בבגדו והיא בבגדה אסור, שהרי אף להתייחד בחדר אחד אסורי מן התורה, כפי שדרשו במסכת קידושין בדף פ' עמוד ב' בפסוק אמור בספר דברים פרק י"ג פסוק ז', כי יסיתך אחיך בן אמך, וכי רק בן אם מסית ובן אב אינו מסית, אלא בא לומר שלבן מותר להתייחד רק עם אמו, אבל עם שאר העריות שבתורה אסור להתייחד. אף אשתו נידה, אף אם הם שוכבים הוא בבגדו והיא בבגדה, אסור. מסיקה הגמרא אכן שמע מן המוכח מן הברייתא שאסור לישון עם אשתו נידה, אף אם הוא בבגדו והיא בבגדה. שואל הרן, כיוון שמקישים אשתו נידה לאשת איש, נאסור אשתו נידה בייחוד כמו אשת איש? הוא מתארץ שבמסכת סנהדרין בדף ל"ז למדו מן הפסוק האמור בשיר השירים סוגה בשושנים, שייחוד עם אשתו נידה מותר. ועוד תירוץ שאין ללמוד איסור ייחוד בנידה מאשת איש, כיוון שבאשת איש יצרו תוקפו, ובאשתו נידה אין יצרו תוקפו. ואכן כשיצרו תוקפו אף באשתו נידה, כגון כל זמן שלא בעלה, אסור לו להתייחד עמה. מביאה הגמרא שדין זה שנוי במחלוקת, ופליגה רב יוסף שפשט מדרשה לאסור, חלק בזה על דבריו די רבי פדת, דאמר רבי פדת לא אסרה תורה קרבה לעריות, אלא קורבה של גילוי עריות, תשמיש בלבד. שנאמר בספר ויקרא פרק חי פסוק ו', איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערווה, ומפורש שלא אסרה תורה קרבה, אלא אם אי לגלות ערווה. אבל שאר הקרבות וגם קירוב בשר אסורות רק מדי רבנן. וכשהוא בבגדו והיא בבגדה, אף מדי רבנן לא גזרו. בתוספות בדיבור המתחיל ופליגה, פרשו בשם רבנו תם, שכיוון שהתורה אסרה רק קרבה של גילוי עריות, לכן אף חכמים אסרו רק באופן שהוא כאין האיסור מן התורה, דהיינו כשיש דעות בלא שינוי, וכגון שלא יוכל עזב עם עזבה. אבל כשיש גם שינוי, דהיינו כשהם שוכבים הוא בבגדו והיא בבגדה, גם חכמים לא אסרו. ולפי זה סבר רבי פדת, שמותר לישון במיטה אחת גם עם אשת רעהו כשהוא בבגדו והיא בבגדה. ובשם רי מביאים התוספות, שכיוון שסבר רבי פדת שהלשון קרבה נאמר רק על גילוי עריות ממש, לכן אף שנאמר בפסוק אלישה נידה לא יקרב, הכוונה לתשמיש ממש, ואין להוציא את הפסוק ממשמעותו ולאסור הוא בבגדו והיא בבגדה, מחמת היקש לאשת רעהו. והרמב"ן ביאר שרבי בדת לא חלק על מה שפשט רבי יוסף לאסור, אלא על היקש של אשתו נידה לאשת איש, וסבר שבעריות הקרובות לא אסרה תורה אלא גילוי ערווה, אבל שאר הקרבות מותרות כשאין חשש ביה. וכאשר יש חשש ביה, אסור. אבל בערווה של אשת איש אסרה התורה כל קרבה שבעולם, ככתוב במשלי פרק ה' פסוק ח', הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה. תוספות הראש כותב שרבי בדת חלק רק על הדרשה מהפסוק, כיוון שמן התורה לא נאסר אל הקרבה של גילוי עריות. אבל מדי רבנן ייתכן שסבר שאסור. ויהיה הגמרא את מנהגו של אולה בזה. אולה כי אב ועתה מבי רב, כשהיה מגיע מבית המדרש, אב ומנשק ליה לאחוותה יבי חדיו. היה מנשק לאחיותיו על בית החזה שלהם, ואמרי לה ויש אומרים שהיה מנשק להם, הבי ידיו על זרועותיהם. והרמב"ן פירש שהיה מנשקם בהפסק ושינוי על בתי ידיהם להיכר שלא כדרך המנשקים. והחתם סופר כתב שזה משל לאהבתו את התורה. ומכל מקום אמרו להלן שחולק בכך על מה שאסר, כיוון שאילו היה איסור בדבר, לא היו ממשילים את הנהגתו לדבר האסור. הביאה הגמרא שאולה עצמו אמר שלא כמנהגו, ופליגה דידי ידידי, הנהגת אולה חולקת על דברי עצמו, דאמר אולה, אפילו שום קורבה לעריות אסור, משום שמשלו, לך לך אמרי נזיר, הסחור סחור לחר מה לא תקרב. אומרים לנזיר, סביב סביב לכרם תלך, אבל אל תקרב לכרם שמה תאכל ממנו ענבים. גם כאן, מקרבה לעריות יש להיזהר, ולא רק מהעבירה עצמה, שמה יבוא לידי העבירה. ומה שאולה עצמו נהג יותר בזה, משום שהיה יודע בעצמו שלא יבוא לידי עירור שצדי גמור היה. כפי שמצינו במסכת כתובות בדף י' ז' שרבד אבא רבא, הרכיב את הכלה על כתיפה ורקד. שאלו תלמידיו אם גם הם רשאים לעשות כן, ואמר להם שאם נדמית עליהם כקורה, מותר להם. וכאן לא חששה הגמרא לפרש מדוע אולה היה נוהג את היתר בזה. ככה תוספות בדיבור המתחיל ופליגה דידי. ויהיה הגמרא מעשה בעניין קרבה לאשתו נידה. תנא דבי אליהו שנו ברייתא שנאמרה מפי אליהו הנביא. מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה, ושימש תלמידי חכמים הרבה. שימש תלמידי חכמים הרבה שהסבירו לו את הדברים הסתומים שבמשנה ותעמיה. והם הנקראים תלמוד, כאמור ברשי לכמן ודף י"ג עמוד ב'. ומת בחצי ימיו, והייתה אשתו נוטלת תפילה ואת התפילין שלו, ומחזרתם מסובבת עמם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ואמרה להם ליושבים בהם, כתיב בתורה, נאמר בתורה כי הוא חייך ואורך ימיך, ספר דברים פרק למד פסוק חף. ואם כן בעלי ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה, מפני מה מת בחצי ימיו, ולא היה אדם מחזירה דבר, מיישיב לה תשובה. ואומרים התוספות הראש מה שלא אמרו לה שאריכות ימים היא ליום שכולו ארוך, כלומר בעולם הבא, כיוון שנאמר כי היא חייך ואורך ימיך, משמע שחייך בעולם הזה ואורך ימיך בעולם הבא. אילו תוספות במסכת חגיגה בדף ה', בדיבור המתחיל מבעת כותבים, שלא ישיבו לה, שהוא מהילו שנאמר עליהם בספר איוב, הן בקדושיו לא יאמין שהקדוש ברוך הוא לוקחם קודם זמנם כדי שלא יחטו, כיוון שאין זו תשובה ניצחת שתסתום את טענותיה. ממשיך תנא דבי אליהו ומספר, פעם אחת נתארחתי אצלה והייתה משיחה מספרת כל אותו מאורע, ואמרתי לה, ביתי, בימי נידותך, בשבעה ימים שאחר ראיית הדם הראשונה שלך, אישה רואה דם פעם ראשונה נקראת נידה וצריכה להמתין שבעה ימים, בין אם היא רואה בהם דם ובין אם לא, ותובלת בליל שמיני ותאורה, ואם רואה דם היום השמיני עד היום השמונה עשר לראייתה הראשונה, ונקראים י' ימים שבנידה לנידה, אם רואה יום או יומיים, תמאה יום אחד ונקראת זווה קטנה, ואם רואה שלושה ימים רצופים, נעשית זווה גדולה, וצריכה לספור שבעה ימים נקיים מדם, ורק אחר כך יכולה לטבול, וכל זמן שלא טבלה, אף אם עברו ימים רבים נקיים, נשארת בתומתה לעניין כל החומרות שיש לה. ובנות ישראל החמירו על עצמן, שאף אם הן רואות טיפת דם כחרדל, יושבות עליה שבעה ימים נקיים כדי להימנע מטעויות, בין ימי נידה לימי זיווה, ובמניין הראיות, כך התור ביורד דעה סימן קפ"ג. אם כן אומר תנא דבי אליהו, אמרתי לה ביתי, בימי נידותך בשבעה ימים שאחר ראיית הדם הראשונה שלך, מה הוא אצלך, כיצד נהג עמך? הוא התחיל לשאול אותה בעבירה התלויה בשם, הרגילה את בעלה בכך, ומחמתם מת קודם זמנו במיטת קרת, כדין בועל נידה. אמרה לי, ישיבה לו, חס ושלום, אפילו באצבע קטנה לא נגע בי, והמשכתי לשאול אותה, בימי ליבונך בשבעת הימים הנקיים שספרת לתארה מזיוותך, והם נקראים ימי ליבון לפי שלובשת בהם האישה בגדים לבנים לבדוק שמה תראה דם, הנראה בבגד לבן ותסתור את ספירתה שצריך שיהיו השבעה נקיים רצופים בלא ראייה דם. אם כן בימי ליבונך, מהו אצלך כיצד נהג עמך? ואף שבאמת אין לחלק בין ימי נידות לימי ליבון כל זמן שלא טבלה, שאל אותה באופן הזה כיוון שהיה יודע שכך היה נוהג, ככה תוספות בדיבור המתחיל בימי. אמרה, אז היא השיבה לו, אכל עמי ושתה עמי וישן עמי בקירוב בשר ולא עלתה דעתו על דבר אחר לעבור על איסור תורה. וייתכן שטעתה וחשבה שבטענה הזו יגדל שבח בעלה שנהג בחסידות לכפות יצרו על ידי שהיה ישן עמה בקירוב בשר, ומכל מקום לא עלה בדעתו לעבור על איסור התורה. ואמרתי לה, ברוך המקום שהרגו כיוון שלא נשא פנים לתורה, שלא עשה הרחקה לאיסור דאורייתא של נידה, כמבואר במסכת ברכות דף כ' עמוד ב', שמחמת שישראל מחמירים על עצמם יותר מדברי תורה, מידה כנגד מידה נושא להם הקדוש ברוך הוא פנים. ומבואר שהוספת חומרה על מצוות התורה נחשבת לנשיאת פנים לתורה. שהרי אמרה תורה בספר ויקרא פרק ח' פסוק י' ואלישע בנידת תומתה לא תקרב, וכשם שאסורה עד התבילה במעשה, כפי שדרשו בתורת כהנים על פרשת מצורע, מהפסוק שבעת ימים תהיה בנידתה, לרבות שתהיה בהווייתה עד שתטבול במים, דהיינו שעד אז נשארת בנידתה אף שפסקה מלירות, כך אסורה אף בקרבה. הגמרא מביאה שנחלקו איזו קרבה נהג אותו תלמיד, כי את הרב דימי כשהגיע הרב דימי מארץ ישראל לבבל אמר מה שאמרה אישה שישנה בקירוב בשר פירושו, מיטה חד אהבי, ישן עמה במיטה אחת אבל הייתה רחבה ולא היה ממש קירוב בשר, וסבר אותו תלמיד שמותר לשכב באופן זה. ואף שמצינו במסכת סנהדרין בדף י' עמוד ב' שפלטי בן לאי שכב עם מיכל בת שאול שנישאה לדוד באותה מיטה, ונעץ חרב בינו לבינה ואמר שכל העוסק בעבירה זו ידקר בחרב ולא נענש, היינו משום שהייתה מיטה רחבה יותר והיה רחוק ממנה ביותר, וגם לא התייחדו משום שהיה החדר פתוח לרשות הרבים. או שייתכן שסבר שלא ניסה לדוד ומותרת לו, מכל מקום יחמיר על עצמו שלא לבוא עליה. אבל אותו תלמיד לא היה בו כל אילו ולכן נענש, ככה תוסות בדיבור המתחיל מיטה. במערב האמרי בארץ ישראל היו אומרים, אמר ויצחק בר יוסף, אמנם ישנו בקירוב, אבל סינר כן מכנסיים קטנים הייתה חוגרת מהמותניים ולמטה, היה מפסיק בינו לבינה. ואף שאמרה שישן עמה בקירוב בשר, כוונתה מחציה ולמעלה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראה, הגענו למשנה בדף י' ג' עמוד ב'. אחרי ששנינו במשנה לילה בדף י' א' עמוד א', שלא יפלט קהילה ולא יקרא לאור הנר בשבת, מבארת המשנה מתי גזרו חכמים על כך. אומרת המשנה, ואילו הגזירות המבוארות במשנה להיל, הן מן ההלכות שאמרו בעליית ביתו של חנניה בן חזקיה בן גרון. והגמרא תבאר לשם מה ישב חנניה בן חזקיה בעלייה, שאלו חכמי ישראל לבקרו, והיו שם גם תלמידי בית שמאי וגם תלמידי בית הלל, ובאותו המעמד נחלקו בית שמאי ובית הלל ב-18 דברים, נמנו ורבו בית שמאי על בית הלל, עמדו חכמים למניין והיו רבים יותר מתלמידי בית שמאי מאשר תלמידי בית הלל, ו-18 דברים הללו גזרו לעשות סייג לתורה בו ביום שנפסקה הלכה כבית שמאי. ונקבע מניין זה להלכה לפי שלא היה באותו דור מישהו ראוי להוראה שלא נמנע עמהם באותו מעמד. כך הרמב"ם בפירוש המשניות. ושניים מהם הם אותם ששנינו במשנה לאל שלא יפלה קהילה ולא יקרא לאור הנר. כך על פי מסקנת הגמרא לקמן. ותוסות לקמן בדף י' ז' עמוד ב' דיבור המתחיל הניחה כותבים שאף הדין המבואר במשנה לאל בדף י' א' עמוד א' שלא יוכל עזב עם עזבה, הוא מכלל 18 הדברים. ולא הרמב"ם בפירוש המשניות כותב שב-18 הלכות לא נחלקו בית שמאי ובית הלל כשעלו לעליית חנניה בן חזקיה, ואילו 18 הדינים המבוארים במשניות מתחילת הפרק, עד לא יוכל עזב עם עזבה ובכללם לא יפלה את קהילה ולא יקרא לאור הנר. וב-18 הלכות אחרות נחלקו שם ונפסק הדין כבית שמאי, והם הדינים המבוארים בגמרא. וב-18 הלכות אחרות נחלקו שם ונפסק הדין כבית הלל, שאף שהיו תלמידי בית שמאי רבים, לא עמדו למניין בהלכות אלו וממילא נותר הדין כבית הלל, או שבהלכות אלו היו מתלמידי בית שמאי שהסכימו עם בית הלל. או שלפי האמת היו בית הלל רבים, ובהלכות שנפסקו כבית שמאי, היו מתלמידי בית הלל שהסכימו עם בית שמאי. והם הדינים המבוארים לקמן, במשנה בדף י' ז' עמוד ב', ובברייתות בדף י' ח' עמוד ב' ובדף י' ט' עמוד א'. וגם המאור הקטן מנה את 18 הדברים שגזרו באותו היום, ולא מנה בתוכם את הדינים שלא יפלה קהילה ולא יקרא לאור הנר. זוהי המשנה שלנו בדף י' ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה והילו מן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה. מבררת הגמרא באילו הלכות מדובר. שואלת הגמרא, אמר לי אביי לרב יוסף, האם אילו מן ההלכות תנן, כך שנינו במשנה, בלא האות וו בתחילת המילה אילו, או ואילו מן ההלכות תנן, עם וו החיבור לפני המילה אילו. ומבאר אביי את החילוק בין אם גורסים בוו או בלא וו. האם ואילו מן ההלכות תנן בוו, ועל כן הדבר מתפרש על הנידה המרן, אילו ההלכות שכבר שנינו לאל בדף י' עמוד א', כלומר, ההלכות שלא יפלט קהילה ולא יקרא לאור הנר, כמבואר במדרש בשמות רבה שכל מקום שנאמר ואילה מוסיף על הראשונים, וכל מקום שנאמר אילה פסל את הראשונים, כך תוסות בדיבור המתחיל רשי גריס, או שמה אילו מן ההלכות נן בלובב, ולפיכך הדבר מתפרש על המשניות בעינן למאמר כמן, שאנחנו רוצים לומר לכמן בדף י' זין עמוד ב', אין שורין דיו וכולי. ולפי הצד הזה, לא התפרשו דברי המשנה שאילו ההלכות המבוארות להלן במשנה, הם מ-18 הגזירות, שהרי הגמרא מונה להלן 18 גזירות אחרות, אלא התפרש שאילו מן ההלכות שנחלקו בית שמי ובית הלל ועמדו עליהם למניין. ו-18 גזירות אחרות גזרו באותו היום. כך מסבירה ריטב"א, פושטת הגמרא את הספק ואומרת תשמע בו ושמע ראיה מברייתא. שנינו בברייתא אין פולין לאור הנר ואין קורין לאור הנר, ואילו מן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון. ולא שנינו לאחר מכן בברייתא דברים אחרים כמו ששנינו במשנה. שמע מינה יש להוכיח מן הברייתא. ואילו בוו תנן נאמר במשנה. ועל כן הדבר מתפרש על מה ששנינו לאיל, שאין פולין ואין קורין לאור הנר בשבת. אבל הדינים השנויים במשניות לקמן, כגון אין שורין דיו, אינם מ-18 הדברים. מסיקה הגמרא שמע מינה אכן יש להוכיח כך. אגב שהוזכר כאן חנניה בן חזקיה, מביאה הגמרא ממעשיו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, או מברר את הברייתא, מי כתב את מגילת תענית, ברייתא שכתובים בימים טובים, שגבו חכמים מפני ניסים שערו בהם ואסרום בתענית, ומהם שאסרום גם בהספד. ולפי שאסור לכתוב תורה שבעל פה, כמבואר במסכת גיטין, דף סמך עמוד ב', ואת כל המשניות והברייתות היו לומדים בעל פה, וזו לבדה נכתבה כדי שיזכרו הימים שאסורים בהספד ותענית. לכן נקראת מגילה, שכתובה במגילת ספר. כך מסביר רש"י. ואת הימים טובים הללו, לעתים מזכירים אנו בתחילת שיעור דפינו היומי. אם כן, תנו רבנן, מי כתב את מגילת תענית? משיבה הברייתא אמרו כתבוע חנניה בן חזקיה וסיעתו וחבורתו, והם בית שמאי ובית הלל שעלו לבקרו בעלייתו כמבואר במשנתנו. כך אומר הבהג, שהיו מחבבין את הצרות שנגלים מהם וחביב עליהם הנס להזכירו לשבחו של הקדוש ברוך הוא. ומה שלא שנה תנא מחבבין את הניסים, משום שעל ידי שמחבבים את הצרות ומקבלים עליהם האיסורים באהבה ומצדיקים עליהם את הדין שראויים הם לצרות הללו, לכך כאשר הקדוש ברוך הוא עושה להם נס ומבטר להם, חביב להם הנס, מה שאין כן מי שמבעט באיסורים, גם הנס אינו חביב עליו. כך אומר המהרש"ל. ולא המהרש"ל ביאר שהיו מחביבים את הצרות ממש. כמבואר במסכת סנהדרין בדף ק"א שחביבים איסורים. ולפיכך עשו יום טוב היום שנגאלו לזכור את הצרות שעברו עליהם שהיו חביבות עליהם, ולכן נקראת מגילת תענית, ולא מגילת יום טוב שיקרה הוא לזכור את התעניות שהיו להם בעת הצרה. ולפי זה הביאור בדברי רבן שמעון בן גמליאל להלן, שאין לנו כותבים הניסים, משום שאין השוטה נפגע ואין בשר המת שבחי מרגיש באזמל, כשם שאין השוטה מרגיש בפגעים הבאים עליו מרוב הרגל, כך אנו איננו מרגישים בצרות מרוב הרגל, כשם שהבשר שכבר מת אינו מרגיש, כך אנו המורגנים בצרות איננו מרגישים בצרות, ואין לנו סיבה לעשות יום טוב כשניצלים מהם. אמר רבן שמעון בן גמליאל, אף אנו מחביבים הצרות לשבח לקדוש ברוך הוא, על הנס כשמצילנו, אבל מה נעשה שכל כך התרבו הצרות עד שאם באנו לכתוב את כל הצרות, אין אנו מספיקין לכתוב את כולם לפי שהם תדירות. ועוד כותב רש"י בלשון אחרת שמרוב פעמים שאנו ניצולים מצרות בניסים, אין אנו מספיקים לעשות יום טוב בכל יום. דבר אחר טעם נוסף לכך שאין אנו כותבים את הצרות, משום שאין שוטה נפגע, אין השוטה מכיר בפגעים הבאים עליו. כך אנו איננו מכירים בריבוי הניסים שעושה עמנו הקדוש ברוך הוא. ולכך איננו עושים יום טוב אף על הניסים שאנו מכירים בהם, משום שנראה בכך שלא נעשו לנו ניסים אלא אלו. וכביכול אנחנו פוגמים בזה במי שעשה לנו את הניסים, אומר אדרת אליהו. דבר אחר, טעם נוסף שאין לנו כותבים זאת, משום שאין בשר המת בשרו של אדם מת מרגיש באזמל החותך בו, ואף אנו כמיתים שאינם מרגישים בצרות הבאות עלינו. בקשה הגמרא, איני וכי כך הוא שאין בשרו של אדם מת מרגיש באזמל החותך בו? ואמר רבי יצחק, רבי יצחק אמר, קשה כואבת עקיצת הרימה התולעת למת כמחת בבשר החי, שנאמר בפסוק לגבי אדם מת בקברו בספר איוב פרק י' פסוק כ"ב, אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל. ואין ביורו שכואב לבשר המת ממש, אלא של הנשמה, קשה ביזיון הגוף. אם כן, כיצד שנינו בברייתא שאין המת מרגיש באזמל, מתרץ את הגמרא, אלא אימה יש לומר בברייתא, אין בשר המת שגדל בחי, באדם חי, מחמת מכה או קביעה, מרגיש באזמל החותך אותו. מבארת הגמרא, מתי ולשם מה ישב חנניה בן חזקיה בן גרון בעלייה? אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב ברם, אבל זכור אותו האיש לטוב, וחנניה בן חזקיה שמו, שאלמלא הוא, אם לא עשה מה שעשה, היה נגנז ספר יחזקאל על ידי חכמי ישראל, מפני שהיו דבריו נראים כסותרים לדברי תורה. אף שוודאי היו כל חכמי ישראל מודים שאין בדברי יחזקאל הנביא שום טעות, שהרי נביא אמת היה, אלא שדבריו לא היו מובנים להם. אך לכך רצו לגונזו שחששו שמה ידגישו אמינים בקושיות הללו, ולא ידעו החכמים מה להשיב להם והסתכנו, שכן היה הדרך שהמנוצח בוויכוח מסתכן, מסביר הבן יהוידע. ולמה דברי יחזקאל הנביא נראו כסותרים לדברי תורה, כגון מה שכתוב בספר יחזקאל? פרק ממד פסוק למד א', כל נבילה וטריפה מן העוף ומן הבהמה לא יוכלו הכהנים. משמע שרק הכהנים אסורים באכילת נבלות וטריפות, אבל ישראל מותרים. והסתירה הזו מבוארת במסכת מנחות בדף ממהי עמוד א'. ומה עשה? מה עשה? חנניה בן חזקיה, כדי ליישב את הסתירות, העלו לו לעליית ביתו 300 גרבי שמן, 300 חביות שמן לנרות להעיר לו בלילה, ולמזונותיו, והטעם שאלו לו שמן זית, משום ששמן זית מחכים, כמבואר במסכת מנחות דף פהי עמוד ב', כדי שיוכל ויתחכם, מסביר הבן יהוידע, וישב בעלייה ודרשן ויישב את הסתירות, כמבואר במסכת מנחות בדף ממהי, שכיוון שאותרה לכהנים אכילת בשר חטאת העוף שאינה נשחטת, אלא נמלקת, שהרי קורבן העוף אין שוחטים אותו אל הכהן מולקו בציפורן, ובשר חטאת העוף נאכל לכהנים, היה מקום לומר שאותרה להם אף בחולין אכילת עופות שלא נשחטו אלא נמלקו. לכך מלמדנו הכתוב שבחולין גם הכהנים אסורים באכילת עופות שנמלקו משום איסור נבילה. אומרת הגמרא שנינו במשנה ו18 דבר גזרו בו ביום בעליית חנניה בן חזקיה. מבארת הגמרא מהן 18 הגזירות. מה הנינו? שואלת הגמרא מהם 18 דבר שגזרו. מבארת הגמרא דתנא נאמר במשנה במסכת זווים פרק ה' משנה י' ב'. אילו מתמים ופוסלים את התרומה באכילה במגעם. תרומה טמאה אסורה באכילה לכהנים, כמבואר במסכת יבמות דף ע"ג עמוד ב', וכל דבר המקבל טומאה כגון אדם וכלים אוכלים ומשקים שנגע באחד מאבות הטומאה, נטמא ונקרא ראשון לטומאה. המאכל הנוגע בו נקרא שני לטומאה, והנוגע בשני לטומאה נעשה שלישי לטומאה. הנוגע בשלישי לטומאה נעשה רביעי. מאכל חולין מקבל טומאה להיות ראשון ושני, אבל אם נגע בשני אינו מתאמה לעשות שלישי. אולם תרומה שנגעה בשני לטומאה נעשית שלישית. אבל אם נגע בשלישי אינה מתאמת לעשות רביעי. וקודשים נעשים גם רביעי. וגזרו על כל אילו הדברים המנויים במשנה להיות שני לטומאה, וממילא דינם, שאם נגעו בתרומה פסלו המאכילה ככל תרומה שנגעה בשני. אבל אינה מתאמת תרומה שנגעה בה. ומשום כך נקטה המשנה לשון פוסל ולא מתאמה. שכל לשון תמה ביעורו, שמתאמה גם אחרים, ולשון פסול, ביעורו שהוא תמה, אבל אינו מתאמה אחרים. כך הרמב"ם בפירוש המשניות בהקדמה לסדר תארות. ושונה דין התומות המבוארות במשנה הזו משאר תומות דאורייתא, שאילו בשאר התומות אף אם טבל, אסור לאכול תרומה עד הערב. גם מבואר במסכת יבמות דף עין דלת. ואילו בתומות הללו מיד אחר שטבל מותר באכילת תרומה. אם כן, נאמר במשנה במסכת זווים, אילו מתאמים ופוסלים את התרומה מאכילה במגעם. אדם האוכל אוכל, אוכל מאכל שהוא ראשון לתומה, מאחר שנגע באב התומה, וכן אדם האוכל אוכל שהוא שני לתומה, מאחר שנגע בראשון לתומה. ונסביר מן התורה, אין אוכלים ומשקים מתאמים את האדם האוכלה מלבד נבלת עוף טהור שמתאמת בשעה שהיא בבית הבליעה את האדם, האוכל אותה וגם את בגדיו. אבל נבלת בהמה אף שהיא אב התומה אינה מתאמה באכילתה, למרות שהיא מתאמת במגע ובמסע. וכל שכן אוכל שאינו אב התומה, כי אם ראשון לתומה אינו מתאמת האוכלו, שאין אדם מקבל תומה מן התורה אלא מאב התומה. כמו מבואר במסכת בבא קמא בדף ב' עמוד ב'. אבל חכמים גזרו על האדם האוכל אוכל ראשון ושני לתומה, שיפסל מאכילת תרומה ויפסול את התרומה במגעו. הטעם לכך מבואר לכמן בדף י' עמוד א', ושיעור האכילה פוסלת את האדם האוכל מאכילת תרומה ולפסול תרומה במגעו כחצי פרס. והוא כשתי ביצים. והוא צריך אתנה לשנות גם האוכל אוכל ראשון וגם האוכל אוכל שני, משום שאם היה שונה רק האוכל אוכל ראשון היינו סוברים שהאוכל אוכל שני אינו פוסל את התרומה, ואם היה שונה רק אוכל אוכל שני היינו סוברים שהאוכל אוכל ראשון אף מתמת התרומה לעשותה שני לתומה, שתתמת תרומה אחרת במגע. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן אדם השוטה משקין תמאין, והוא צריך אתנה לשנות גם האוכל אוכלים תמאים וגם השוטה משקין תמאים, משום שאם היה שונה רק האוכל אוכלים תמאים היינו סוברים שהגזירה היא דווקא על אוכלים, משום שהטעם הוא שמא יאכל אוכלים טמאים ובעודם בפיו ישתה משקה של תרומה ותטמא. אבל על השותה משקים לא גזרו, משום שדבר זה אינו שכיח שאדם ישתה ובעוד המשקה בפיו יאכל. וכמו כן, אם היה שונה רק השותה משקים טמאים, היינו סבורים שכיוון שמשקים חמורים, לכן השותה משקים טמאים פוסל את התרומה, אבל אוכלים שקלים מהם, אין האוכל אוכלים טמאים פוסל את התרומה כלל. עוד אומרת המשנה שם במסכת זווים, וכן אדם הבא טובל ראשו ורובו במים שאובין בתוך כלי ביום שטבל מתומתו, וכן אדם שהוא טהור גמור, שנפלו על ראשו ורובו שלושה לוגין מים שאובים, וכן הספר מכתבי הקודש, תורה נביאים וכתובים, וכן הידיים בסתם, כלומר ידי כל אדם בלא נטילת ידיים והטבול יום. אדם שטבל מתאומתו ועדיין לא בא הערב שאחר טבילתו, והאוכלים והכלים שנטמעו במשקין על ידי שנגעו במשקים טמאים ונטמעו מדי רבנן, כל אלו דין שני לתומה להם ופוסלים את התרומה במגעה מדי רבנן, והם מ-18 הגזירות שגזרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון. והגמרא לקמן תבאר את הטעם שגזרו בכל אחת מן הגזירות המבוארות במשנה, וכמו כן תתבארנה בגמרא לקמן גזירות נוספות הנכללות ב-18 הדברים. מבארת עכשיו הגמרא את דברי המשנה הנזכרת שנינו במשנה, שהאוכל אוכל ראשון לתומה והאוכל אוכל שני פוסל את התרומה. שואלת הגמרא מנתנה מיהו התנה הסובר שהאדם האוכל אוכל שהוא ראשון לתומה, וכן האוכל אוכל שהוא שני לתומה, רק דין שני לתומה להם, ומפסל, פסלי, פוסלים הם את התרומה במגעם, ואותה התרומה לא תפסול תרומה אחרת במגע, אבל דין ראשון לתומה, תמויי, לתמה, לא מתאמו, אינם מתאמים את התרומה להיות שני לתומה ולפסול תרומה אחרת במגע, כי כאמור ביור הלשון פסול הוא שנתמה ואינו מתאמה אחרים. אם כן שואלת הגמרא מיהו התנא הסובר שדין האוכל אוכל ראשון כדין האוכל אוכל שני שבשניהם נעשה כשני לתומה שרק פוסל את התרומה אבל אינו מתאמה. משיבה הגמרא אמר רבא בר בר חנה, דעת רבי יהושע היא דתנן, נאמר במשנה במסכת טהרות פרק ב' משנה ב', רבי אליעזר אומר אדם האוכל אוכל שהוא ראשון לתומה נעשה גופו ראשון לתומה ומתאמה תרומה במגעו להיות שני לתומה, והיא תפסול תרומה אחרת במגעה להיות שלישי לתומה. ואדם האוכל אוכל שהוא שני לתומה נעשה גופו שני לתומה ופוסל את התרומה במגעו להיות שלישי לתומה, אבל לא מתאמה את התרומה לפסול תרומה אחרת במגעה. והאוכל אוכל שהוא שלישי לתומה נעשה גופו שלישי לתומה ואינו פוסל תרומה במגעו, כי אין תרומה נעשית רביעי לתומה, אבל פוסל קודשים במגעו, כי קודשים כן נעשים רביעי לתומה. רבי יהושע אומר, בין אדם האוכל אוכל שהוא ראשון לתומה ובין אדם האוכל אוכל שהוא שני לתומה נעשה גופו שני לתומה ופוסל את התרומה במגעו ואינו מתאמה את התרומה לפסול תרומה אחרת במגעה. אבל האוכל אוכל שהוא שלישי לתומה נעשה גופו שני לתומה לקודש, לעניין קודש בלבד, שמתאמה את הקודשים במגעו להיות שלישי לתומה ולפסול במגעם קודשים אחרים. ואין נעשה גופו שני לתומה לתרומה, לעניין תרומה שאינו פוסל תרומה כלל במגעו, והוא אסור באכילת תרומה. מבאר רבי יהושע את דבריו, באילו מאכלי חולין אנחנו עוסקים שהם שלישי לתומה, שהאוכלם נעשה שני לתומה לעניין קודש, במאכלי חולין שנעשו על טהרת תרומה, שנשמרו מתומה כאילו הם תרומה, כגון שהיו בעליהם כהן וקיבל על עצמו לאכול חולין בטהרת תרומה, גם את החולין הוא אוכל באותה טהרה של תרומה, כדי שיהיה רגיל לאכול את תרומותיו בטהרה הראויה להן. כך רש"י במסכת סוטה בדף למד. ולכך יש להם דין תרומה לעניין הזה, שאם נגעו בשני לתומה, נעשים שלישי לתומה כתרומה, והאוכלם פוסל את הקודשים. אבל הם עצמם אינם פוסלים את הקודשים במגעם. אבל מאכלי חולין סתם אינם נעשים שלישי לתומה כלל. הרי שדעת רבי יהושע שבין האוכל אוכל ראשון ובין האוכל אוכל שני נעשה גופו שני לתומה ופוסל את התרומה במגעו, אבל אינו מתאמה את התרומה להיות שני לתומה ולפסול תרומה אחרת במגעה, כשיטת משנתנו. עכשיו מבארת הגמרא את טעם הגזירה באוכל מאכלים טמאים. מבארת הגמרא אדם האוכל אוכל שהוא ראשון לתומה ואדם האוכל אוכל שהוא שני לתומה, מה הטעם הגזרו בי רבנן תומה? מה הטעם שגזרו בו חכמים תומה שיפסול את התרומה במגעו? משיבה הגמרא, הטעם הוא משום דזימנין דאכיל אוכלים טמאין, פעמים אדם אוכל תחילה מאכלים טמאים, ושקיל והוא נוטל משקין תאורים דתרומה, ושדי לפומי ומשליחם לפיו בעוד המאכל הטמא בפיו, כי זו הדרך שאדם שותה אחר שהוא אוכל, ונוגע מאכל התמה במשקים של התרומה ופסילהו, ופוסלם, והוזהרנו בתורה לשמור את התרומה בטהרה. כנאמר, את משמרת תרומותיי, דרשו חכמים, עשה משמרת לתרומותיי שלא תתאמה. ולכן גזרו על האוכל שיתמה תרומה במגעו, כדי שלא יהיה רגיל אצל התרומה מחשש שיתמנה במגעו. ועל ידי זה לא יבוא לשתות משקים של תרומה בשוגג בשעה שאוכל חולין תמאים. מבארת הגמרא את טעם הגזירה בשותה משקים תמאים. מבררת הגמרא, אדם השותה משקים תמאין, מה הטעם הגזרו בי רבנן תומה? מה הטעם שגזרו בו חכמים תומה שיפסול את התרומה במגעו? משיבה הגמרא, הטעם הוא משום דזימנין פעמים דשתה משקים תמאים, הוא שותה בתחילה משקים תמאים, ושקיל והוא נוטל אוכלין דתרומה תאורה, ושדי לפומי ומשליחם לפיו בעוד המשקה התמה בפיו, ונוגע המשקה התמה במאכלים של התרומה. ופסי להו, ולכן גזרו עליו שיתמה תרומה במגעו, כדי שלא יהיה רגיל אצל תרומה ולא יבוא לאכול תרומה בשעה ששותה משקים תמאים. שואלת הגמרא, היינו אך, שתי הגזירות אחתן, זו של האוכל אוכלים תמאים, וזו של השותה משקים תמאים, וטעמם שווה. מדוע חילקום לשתי גזירות? משיבה הגמרא, מהו דתי משם התומר? ה, זה שאדם שותה בשעה שיש אוכל בפיו שכיחי, זה דבר מצוי. ולפיכך יש לגזור על האוכל מאכל תמה, שיתמה שמה ישתה משקה של תרומה בשעה שהמאכל התמה בפיו. והא, וזה שאדם אוכל בשעה שיש משקה בפיו ולא שכיחי, הוא דבר שאינו מצוי. לפיכך אין לגזור על השותה משקים תמאים שיתמה, כי אין לחשוש שמה יאכל מאכל של תרומה בשעה שמשקה תמה בפיו. ואם לא הייתה נאמרת גזירה אלא על האוכל מאכלים תמאים, לא היינו למידים ממנה גזירה אף על השוטה משקים. כמה השמלן, משמיעינו התנה בפירוש גזירה נוספת, שאף על פי שהחשש במשקים הוא רחוק יותר, גזרו אף על השוטה משקים תמאים שיתמה. אין להקשות מפני אימה לא נאמרה גזירה אחת רק על השוטה משקים תמאים שתמה אף שאינו שכיח שיוכל בשעה שמשקים בפיו, ונלמד מזה בקל וחומר לגזור תומה גם על האוכל מאכל תמה, שזה דבר מצוי, שייתן משקה לפיו בשמן שהוא אוכל. אומר הריטב"א, כי תחילה גזרו על האוכל מאכלים תמאים שהוא חשש שכיח, ולא גזרו על השותה משקים תמאים, משום שהחשש שיש בו אינו שכיח. אחר שגזרו על האוכל, גזרו גם על השותה כדי לעשות סייג לגזירה על האוכל שתתקיים. עכשיו מבארת הגמרא את טעם הגזירה המבוארת במשנה הנזכרת לעיל בדף י' ג' עמוד ב' על הבא ראשו ורובו במים שאובים. שואלת הגמרא, והבא ראשו ורובו במים שאובים ביום שטבל מתומתו, מה הטעם הגזרו בי רבנן תומה? מה הטעם שגזרו בו חכמים תומה שיפסול את התרומה במגעו? משיבה הגמרא, אמר רב ביבאי, אמר רב אסי, בשמו של רב אסי, הטעם הוא, משום שבתחילה קודם הגזירה היו טובלין במי מערות מכונסין, במי גשמים שיש בהם 40 שאה מכונסים במערות, וסרוכין היו המים משום כך. המים הללו כשירים לטבילה לטהרה מכל תומה, מלבד לטהרה מתומת הזב, שבו נאמר, ורחץ בשרו במים חיים ותאר, ומים חיים הם מי מעיין שלעולם נובעים ואינם פוסקים. היו נותנים עליהם על גופה מים שאובים אחר הטבילה, כדי להעביר מעליהם סירחון מהמערה. התחילו הטובלים והסאום למים השאובים קבע, שתמיד אחר הטבילה במקווה נתנו על גופה מים שאובים, ולכן גזרו החכמים עליהם, על המים השאובים תומה, לטמא את הבאים ראשם ורובם במים שאובים, אחר תבילה במקווה. אבל אין המים השאובים מטמאים אוכלים ומשקים, אלא אם כן נגעו המים קודם לכן בשרץ. מבארת הגמרא את דברי רב אסי ושואלת, מה הביאור בדברי רב אסי שהסאום למים השאובים קבע, שמפני זה גזרו עליהם תומה? משיבה הגמרא, אמר אביי, שהיו הטובלים טועים ואומרים, לא אילו מטהרין, לא מי הגשמים שבמערה מתארין את הטובל בהם לבדם, אלא אילו והאילו מתארין. מי הגשמים יחד עם המים השאובים שאחריהם, הם המתארים. שמתוך שהורגלו לרחוץ גופם במים שאובים אחר הטבילה במקווה, לא היו יודעים שהמים השאובים לא באו אלא לרחוץ את הזוהמה. היו סבורים שגם הם נצרכים כדי לטהר. ולכן גזרו על המים השאובים תומה. אמר לי רבה, מקשה רבה לאביי, מי נפקא מינה? מה החשש בכך שהיו טועים לומר שצריך גם את המים השאובים כדי להיטהר? הכתב לי בהנח, והרי היו טובלים גם במי המערה ונטהרים כי מאה מערה ודאי כשרים, אז מה אכפת לחכמים בזה שעשו הטובלים את הרחיצה במים השאובים, שאחר הטבילה מעשה קבע, שלכך גזרו טומאה לרוחץ במים שאובים אחר הטבילה, כדי שלא יעשה כן? מכוח הקושייה הזו חוזרת הגמרא בא ומבארת טעם אחר, אלא אמר רבה שהיו הטובלים טועים ואומרים שלא אילו מתארין, שלא מאה גשמים שבמערה מתארים את הטובל בהם כלל, אלא אילו מתארים, המים השאובים לבדם הם המתארים. וחשישו חכמים שמה תתבטל הטבילה במקווה כשר, ויבואו לטבול במים שאובים לבדם, ואין המים השאובים כשרים לטבילה. כי נאמר בפסוק בספר ויקרא, פרק י' פסוק למדבב, אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור. ודרשו חכמים מהפסוק הזה במסכת פסחים דף ט"ז, שרק מעיין ובור מקווה מים מטהרים, אבל לא מים שאובים. לכך גזרו תומה על הבר ראשו ורובו במים שאובים אחר שטבל במקווה, שיפסול את התרומה במגעו. עכשיו מבארת הגמרא את טעם הגזירה המבוארת במשנה הנזכרת לאל בדף י"ג עמוד ב', על הטהור שנפלו על ראשו ורובו שלושה לוגים מים שאובים. שואלת הגמרא, וטהור גמור שנפלו על ראשו ורובו שלושה לוגים מים שאובים? מה הטעם הגזרו ברבנן תומה? מה הטעם שגזרו בו חכמים תומה שיפסול את התרומה במגעו? הרי כיוון שמדובר בטהור גמור שאינו עושה כן מיד אחר הטבילה, אין לחשוש שיבואו לומר שהמים השאובים מטהרים ולא מהמקווה כמבואר לעיל. משיבה הגמרא, משום כך גזרו טומאה אף על הטהור שנפלו על ראשו ורובו שלושה לוגים מים שאובים. דהי לא ה, שאם לא היו גוזרים אף עליו, לא קיימה ה, לא תתקיים גזירה זו באדם שטבל. שאף טבול יום נטמא בנפילת שלושה לוגים מים שאובים על ראשו ורובו, אומרים התוספות במסכת גיטין דף ט"ז. משום שיאמרו שאין חילוק בין טהור גמור ובין הטובל מטומתו, וכשם שאין הטהור נטמא במים שאובים, כך הטובל אינו נטמא במים שאובים. לכך גזרו גם על הטהור. וערת עכשיו הגמרא את הטעם שגזרו שהספר פוסל את התרומה. וערת הגמרא, וספר מה הטעם הגזרו בי רבנן תומה, מה הטעם שגזרו בו חכמים תומה שיפסול את התרומה במגעו? משיבה הגמרא, אמר רב משרשי, הטעם הוא משום שבתחילה היו מצניעים את האוכלין דתרומה, היו מצניעים את התרומה, את האוכל של התרומה, אצל בצד ספר תורה. ואמרו אותם מצניעים, היי ספר התורה קודש, והי והתרומה אף היא קודש, וראוי שיעמדו זה אצל זה. כיוון דקחזו דקעתו לידי פסעידה, כיוון שראו חכמים שהספרים מגיעים לידי הפסד, שהאכברים הבאים לאכול את התרומה מפסידים את הספרים, גזרו בי רבנן תומה, שהתרומה הנוגעת בספר נתמת, ומתוך כך יזהרו ולא יצניעו את התרומה אצל הספרים. אבל לא הוצרכו לגזור שהספרים יתמו גם האכלים של חולין, כדי שלא יצניעו אצל הספרים ויגרמו להם הפסד, משום שלא היו מניחים אוכל של חולין שהוא חול אצל ספר תורה שהוא קודש. שם מבארת הגמרא הטעם שגזרו בידיים שפוסלות במגעם את התרומה. אומרת הגמרא, והידיים גזרו בהם טומאה משום שהידיים עסקניות הן, ונוגעות במקומות המתונפים בגוף, וגניו למאכלי תרומה שיגעו בהם בידיים שאינם נקיות, והמאכל נמאס לאוכלים כשנוגעים בו בידיים שאינן נקיות. ולכך גזרו שידיים סתם פוסלות את התרומה במגעם. פירוש נוסף כותב רשי בשם רבותיו, שכיוון שהידיים הסקניות יש לחוש שמה נגעו בתרומה ונטמאו, לכך גזרו שיתמו את התרומה. והריטב"א מסביר את הפירוש הזה, שכיוון שאינו אלא חומר שהחמירו חכמים כדי שישמור את ידיו, לא רצו להחמיר יותר מלפסול תרומה, והסתפקו בנטילה לטהרם ולא יצריכום טבילה, משום שאם יצריכום טבילה עלולים להפסיד טהרות רבות שיגעו בהם בלא טבילה. כיוון שהתבהרה הגזירה על סתם ידיים שפוסלות את התרומה, מביאה הגמרא גזירה נוספת על הידיים שפוסלות את התרומה. תנא שנינו בברייתא, אף ידיים הבאות מחמת ספר שנגעו הידיים בספר, פוסלות את התרומה במגעם. ומבארת הגמרא את טעם הגזירה משום דרבי פרנח. דאמר רבי פרנח, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, האוחז בידיו ספר תורה ארום, בלא המטפחת, נהנה שאחר מותו נקבר ארום, ולכך גזרו שהנוגע בידיו בספר יפסול את התרומה במגעו. כיוון שאף על שאר כתבי הקודש גזרו שיתמו את הידיים, כמבואר במסכת ידיים. אם כן, משמע שאף אותם אין לאחוז ארומים ולא רק את הספר תורה. כך התוספות בדיבור המתחיל האוחז. ואין אמינה, כן אומר הרמ"א באורח חיים סימן קמ"ז. בקשה הגמרא, ארום סלקדייתך, וכי עולה בדעתך שעל ידי שהחזיק ספר תורה ארום נענש בכך שנקבר ארום? תרץ את הגמרא, אלא אמר רבי זירא, כך יש לבאר את דברי רבי יוחנן, שעונשו של האוחז ספר תורה ארום הוא שנקבר ארום בלא מצוות, כלומר שהפסיד את שכר מצוותיו. שבה הגמרא ומקשה, בלא מצוות סל כדאי תך, וכי עולה בדעתך שמפסיד בכך את כל מצוותיו? תרץ את הגמרא, אלא אימה, אמור בביור דברי רבי יוחנן, שעונשו של האוכל ספר תורה ערום הוא שנקבר ערום בלא שכר אותה המצווה שהיה מקיים, שאם יחזיק בספר כדי ללמוד בו, לא יקבל שכר על הלימוד הזה, ואם יחזיק בו כדי לגוללו, לא יקבל שכר על הגלילה הזו. מסתפקת הגמרא, היי גזרו ברישא, איזו גזירה גזרו תחילה? האם גזרו תחילה על סתם ידיים, או שמה על ידיים שנגעו בספר גזרו תחילה? דנה הגמרא לפשוט את הספק. אילי מה הגזרו ברישא, אם נאמר שתחילה גזרו על סתם ידיים קודם שגזרו על ידיים הבאות מחמת ספר, אם כן כיוון דאח גזרו ברישא, כיוון שכבר גזרו תחילה על סתם ידיים, הטו למה לי? לשם מה הוא צריכו לגזור גזירה נוספת, שאף ידיים הבאות מחמת ספר תמאות, הרי הן בכלל תומת סתם ידיים? פושטת הגמרא את הספק, אלא ודאי אך גזרו ברישא, תחילה גזרו רק על ידיים הבאות מחמת ספר. והדור, ושוב חזרו וגזרו בכולו, בכל ידיים סתם. במשנה הנזכרת לעיל בדף י' ג' עמוד ב', במסכת זווים, שמנויים בה דברים שפוסלים את התרומה מגזירת חכמים, שנינו, וטבול יום פוסל את התרומה במגעו. מקשה הגמרא ועל עוד דינו של טבול יום שפוסל במגעו את התרומה דאורייתא הוא, ואינו גזירת חכמים. נכתיב נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק ז', ובא השמש וטהר, ואחר יאכל מן הקודשים, כי לחמו הוא. מבואר בפסוק שקודם ביית השמש, שהוא זמן צאת הכוכבים כאמור בדף הראשון של מסכת ברכות, אינו טהור. ודרשו חכמים במסכת יבמות בדף עד, פסוק זה לעניין איסור אכילת תרומה לטבול יום. ואף מגעו פוסל את התרומה. וכיצד אם כן נשנה דינו במשנה בין פוסלי התרומה מדי רבנן? מתרצת הגמרא, אתה צודק, סמי מכאן תבול יום. עשר מכאן משמונה עשרה הגזירות את הדין של תבול יום, כי הוא אינו גזירת חכמים, כי אם דין דאורייתא. ואין ביור הדבר שיש להסיר ונמחוק את דין תבול יום מן המשנה המונה את פוסלי התרומה, שהרי במשנה הזו מנויים הפוסלים את התרומה ואינם מתמים אותה, וגם דינו של תבול יום הוא כך. ואין מבואר במשנה עם הדינים הללו מן התורה או מדי רבנן. אלא ביור התשובה של הגמרא הוא, שמה שמבואר לעיל בדף י' ג' עמוד ב' שבמשנה זו מנויים גזירות משמונה עשרה הגזירות, אין ביורו שכל הדינים המנויים במשנה הם בכלל גזירות אלו, אלא יש להסיר ממניין הגזירות את דין תבול יום שהוא מן התורה ואינו גזירת חכמים. כך תוספות בדיבור המתחיל, סמי מכאן תבול יום. מוריי ורבותיי, חיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף י' ג' במסכת שבת עם הצגה שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, למסקנה, מה הטעם שלא יאכל זף פרוש עם זף טמא? שאלה שנייה, אם מותר להניח בשר עוף עם גבינה על השולחן? שאלה שלישית, מה איסור בלישון עם אשת חברו הוא בבגדו והיא בבגדה? שאלה רביעית, מהו שימוש תלמידי חכמים? שאלה חמישית, מי כתב את מגילת תענית? והשאלה האחרונה על דף י' ג' מדוע אנו לא קובעים ימים טובים על הניסים המתחדשים לנו? אלו הם שש השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי היום, דף י' ג' במסכת שבת, וכעת אל פנינתנו שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. תינוקות של בית רבן קוראים לאור הנר מפני שאימת רבן עליהם. נוהגים לקרות בליל יום הכיפורים במחזורים מפני שאימת יום הכיפורים עליהם. מותר לקרות במה מדליקין, פרק במה מדליקין לאור הנר, שהרי הוא מזכיר איסור שבת, ואיך ישכח? לא יוכל עזב עם אשתו עזבה מפני הרגל עבירה שמה יבעול. אפילו בשר חייו העוף אסור לעלותו על שולחן שאוכל עליו גבינה שלא יבוא לאוכלם יחד. אבל בשולחן שסודר עליו התפשיל מותר ליתן זה בצד זה. מה שאסור לעלות בשר עם גבינה על השולחן דווקא בשני בני אדם המכירים זה את זה. אפילו הם מקפידים זה על זה. אבל החסנאים שאינם מכירים זה את זה מותרים, ואפילו המכירים זה את זה אם עשו שום מכר, כגון שכל אחד אוכל על המפה שלו, או אפילו אוכלים על מפה אחת ונותנים ביניהם פת להיכר, מותר. יהיו זהירים שלא לשתות מכלי אחד, משום שהמאכל נדבק בכלי וכל שכן שלא יאכלו מפת אחת. וכן נוהגים לייחד כלי של מלח לכל אחד בפני עצמו, כי לפעמים טובלים במלח ונשארו שיעורי מאכל במלח. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם משנה יומית, סדר זרעי מסכת כליים, פרק ח' משנה ב'. משנתנו בא ללמד שאף על פי שנאמר לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, אין איסור זה דווקא בשור ובחמור, אלא בכל שני מינים שונים. אומרת המשנה, בהמה עם בהמה, וחיה עם חיה משני מינים, בהמה עם חיה וחיה עם בהמה, טמאה עם טמאה וטהורה עם טהורה, טמאה עם טהורה וטהורה עם טמאה, אסורים לחרוש ולמשוך בהם עגלה עם מסע, ולהניג אותם כשהם קשורים יחד, אפילו בלא עגלה או מסע. פרק ח' משנה ג', המנהיג כלי בהמה סופג את ה-40 לוקה מלכות 40, כלומר 40 חסר אחת. והיושב בקרון סופג את ה-40 אף היושב בעגלה, אף על פי שאינו מנהיג, הועל וישיבתו גורמת להליכת הבהמות, דינו כמנהיג והוא לוקה משום לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. רבי מאיר פותר את היושב בקרון ממלכות, שלדעתו אין ישיבתו גורמת כלום להליכת הבהמות. והשלישית שקשורה לרצועות אסורה, כגון שמושכים שני סוסים בקרון וקשר חמור לרצועות הסוסים, אף על פי שהקרון נמשך בעיקר על ידי הסוסים, אסור למשוך ולהניג כשהיא קשורה. מסכת כלאיים פרק ח' משנה ד', אין קושרין את הסוס לא לצדדי הקרון שמושכים בו שברים ולא לאחר הקרון, לפי שאף הסוס דוחף לפעמים את הקרון ומסייע במשיכתו, ולא את הלובדקין לגמלים, חמורי לוף שהם גדולים וחזקים, לגמלים אין קושרים אותם לגמלים, שכן הלובדקים דומים לגמלים, ובא משנתנו להשמיענו ששני מינים הם ואסור למשוך אותם יחד. רבי יהודה אומר, כל הנולדים מן הסוס היינו מן הסוסה, אף על פי שאביהן חמור אינם כלאיים ומותרים זה עם זה, שבכלי בהמה הולכים אחר האם ואין חוששים לזרע, וכן הנולדים מן החמור, דהיינו מן האתון, אף על פי שאביהם סוס מותרים זה עם זה, אבל הנולדים מן הסוס, דהיינו מן הסוסה, אם הנולדים מחמור מהאתון, אסורים זה עם זה, שאויל ואימותיהם ממינים שונים, הרי הם כלאיים לפי שהולכים אחר האם. מסכת כלאיים פרק ח' משנה ה', הפרוטיות פרדות שאין מבחינים בהם אם נולדו מסוסה או מחמורה, אסורות זו עם זו, משום חשש כלאיים. והרמח פרד שאימו סוסה מותר עם רמח אחר. והדני השדה, מין קוף גדול הדומה בצורתו לאדם, חיה, דינם כחיה לכל דבר. רבי יוסי אומר, מתמות באוהל כאדם, שאדם מתמונח באוהל, מתמה כל מה שבאוהל, ואילו נבלת בהמה או חיה, אינה מתמה באוהל. סובר רבי יוסי, שהדני השדה דינם כאדם לעניין תומת אוהל. הקופד, היינו הקיפוד, וחולדת הסנאים, חולדה המקננת בעצי סנה, חיה ולא שרץ. חולדת הסנאים, רבי יוסי אומר, בית שמאי אומרים לעניין חולדת הסנאים, אומר רבי יוסי שבית שמאי סוברים את עמק כזית במסע וכהדשה במגע. ההלכה היא בנבלת בהמה או חיה שכזית ממנה מתמה במגע ובמסע, כלומר שאם אדם נוגע בכזית מן הנבלה או שהוא נושא כזית מן הנבלה, אפילו אם אינו נוגע בו, הרי הוא תמה. אבל שרץ מת אינו מתמה במסע אלא במגע בלבד. אבל שיעור תומתו הוא בכהדשה. מכאן אמרו בית שמאי לעניין חולדת הסנאים שאויל וספק אם היא חיה או שרץ, לכן נוהגים בה חומרת חיה וחומרת שרץ, שכזית מנבלתה מתמה במסע משום ספק נבלת חיה, ואפילו כעדשה מנבלתה מתמה במגע משום ספק שרץ. מסכת כלאיים פרק ח' משנה ו' החותמת את הפרק. שור בר, שור הגדל במדבר מן בהמה ואינו כלאיים עם השור הביתי, ולרבי יוסי מן חיה, שור בר מן חיה והרי הוא כלאיים עם השור הביתי. כלב מן חיה ונפקמינה, שאם אדם מוכר לאחר כל החיה שברשותו מחר לו גם את הכלב. רבי מאיר אומר, מן בהמה, כלב מן בהמה הוא. חזיר מן בהמה והוא כלאיים עם חזיר בר, ארוד, חמור הבר מן חיה והוא כלאיים עם חמור ביתי, אפיל והקוף מן חיה. גם הקוף שנמצא תמיד ביישוב אינו מן בהמה אלא מן חיה. ואדם מותר עם כולם מבהמה וחיה וכל בעל חיים אחר למשוך מסע ועגלה, ולחרוש עמהם ולהניק שלא אסרה התורה אלא בשור ובחמור יחדה וכיוצא בהם, אבל לא באדם ובשור, או באדם ובחמור. זו המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, כ"ג באדר תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף י"ג במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי כ"ד באדר תשפ"א, ערב שבת קודש, פרשות ויקל פקודי, חזק חזק ונתחזק, ופרשת החודש, ושבת מברכין את ראש חודש ניסן הבא עלינו ועל כל בית ישראל לססנו לשמחה. ונלמד שני דפים כהרגלנו בערבי שבתות וימים טובים מדפים י"ד וט"ו במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.